רוצה להגיד איזושהי נקודה מיוחדת שהייתה ברב עובדיה. מצד הגדולה של הרב עובדיה בתורה, זה מי שלא לומד הרבה תורה לא יודע עד כמה הוא היה גדול. הוא לא היה הגדול שבדור הזה. הוא היה גדול, כבר הרבה דורות לא היה אדם עם כזה היקף של ידע וכזה חוכמה. זה כל מי שמכיר את זה יודע, זה לא טבעי. הידיעות שלו, כל מה שהוא למד הוא זכר, הוא זכר. הוא לא היה שוכח שום דבר. והוא למעשה מגיל מאוד צעיר הוא כל הזמן לומד. אז הידיעה שלו בתורה, כל חכמי התורה בדור הזה, למעשה כשהם רוצים לפסוק משהו, להגיד משהו, זה הכל מתוך הסחורים של הרב עובדיה יוסף. מה הוא פסק, אז יודעים מה לפסוק. זה סדר גודל של אחת לכמה דורות יש כזה חכם בתורה. אבל זה, הפלא הגדול הוא, שעם כל הגדולה שלו בתורה, עד כמה הרב עובדיה היה אנושי ויורד לכל אדם. זה החידוש הגדול. לא, החידוש הגדול זה לא היה הגדולה שלו בתורה. זה הגדולה שלו בתורה עם השיתוף, עם השילוב, של להיות הבן אדם הכי על הקרקע. לא רק הכי על הקרקע. במשך הרבה מאוד שנים, רק בשנים האחרונות, שהוא כבר נחלש, אבל עד לפני כמה שנים, ואני בעצמי, כמה פעמים, הייתי איתו, הוא היה בא לאירועים של אנשים פרטיים. הוא היה הרב הראשי של ישראל, וכל כך כל העולם מחזר כל העניינים שצריכים להגיע אליו, ראשי ממשלות ונשיאים ומלכים, כולם מגיעים אליו, והיה איזה יהודי שעשה, במקרה אצלנו זה היה, ועשה בת מצווה לבת שלו. סך הכל כמה אנשים הוא הזמין לבת מצווה שלו? 15 אנשים, גברים היו, ועוד אנשים. הרב עובדיה ישב איתנו שעה בבת מצווה עם הבת, ממש כאחד מכולם, לא היית מרגיש בך שאדם כזה גדול בתורה. מדבר כמו, והוא היה מדבר כל כך בצורה כל כך פשוטה, וזה היה מטעה. אתה היית בטוח שאתה, ברוך השם, נמצא כנראה עם איזה רב, כן, הוא חכם, אני יודע שהוא יודע תורה. אבל אף אחד לא יכול היה לשער את גודל שלו בתורה. והמיוחד מאוד אצלו זה היה אהבת ישראל, זה לא סתם מה שראינו, מי שראה, נניח שכולם ראו, וגם הייתי שם, אז ראו שעם ישראל כאילו קיבל איזשהו זעזוע, כולם כל כזה התעוררות, אף פעם זה לא היה כזה דבר. זה לא לחינם. בגלל שהוא בעצמו כל ימי חייו גילה כזה אהבה לכל יהודי, כזה אהבה, הוא היה נוסע לאנשים, לאו דווקא שומרים תורה מצוות בכלל, בכלל זה לא היה אצלו, יהודי זה יהודי, זה לא שומר תורה מצוות, לא שומר תורה מצוות. היה הרב הראשי, היה יכול ללכת ליהודי הביתה, שלא שומר תורה מצוות, לחזק אותו, לבוא לשיבה, היו מזמינים אותו לשיבה, היה מדבר בשיבה של אנשים. אז אני אספר סיפור אחד ששמעתי היום. עכשיו אנשים קצת מספרים, כל אחד מה הוא חווה איתו, סיפר יהודי מבוגר היום, שלפני הרבה מאוד שנים, זה בערך 50 שנה, 60 שנה, בערך, הרב עובדיה היה רב בחיפה. אומר, מספר היהודי הזה, שבשביל לספר את הסיפור, הוא אומר, אני הייתי יתום, ההורים שלי נהרגו בשואה, הגעתי לארץ, והייתי באיזה בית יתומים בנתניה, ואומר, הסיפור היה, הייתי בן 14, פרחח גמור. אומר, הייתי מהפרחחים של חובות חיפה. יום שבת בבוקר אנחנו משחקים בכדורגל, הרב יוצא מהבית כנסת. אומר, לא בדיוק התכוונתי, לא הצטערתי, אבל לא בדיוק התכוונתי, נתתי ביטה לכדור, אף ועיף לרב את הכובע. טוב, הם כל החברים צוחקים שהכובע של הרב, אף. הרב התכופף, שם את הכובע על הראש, ניגש אל הבחור הזה, בן 14, ואומר לו, ילד יקר, איפה אתה אוכל סעודת שבת? אז אמר לו, אני לא אוכל סעודת שבת. אמר לו, בוא אליי, אני מזמין אותך אליי. טוב, הילד לא, הבחור לא יודע כל כך מה לעשות, הלך איתו. אומר, הרב עובדיה הביא אותי אליו הביתה, עשה לי קידוש, הזמין אותי לסעודת שבת, אחרי הסעודה, והוא אמר לי, מחר תבוא ו... אני אספר לך, אני אספר לו סיפורים, היה אוהב מאוד לספר סיפורים, מחר אני אמשיך ללמוד איתך, אספר לך סיפורים. הבחור אומר לו, כבוד הרב, היום בערב אני רוצה ללך לראות סרט, אין לי כסף. אז אמר, תבוא במוצאי שבת, אני אתן לך כסף, תלך את הסרט. ספר, באתי לרב, נתן לי גרוש וחצי, ככה זה עלה הסרט, הלכתי לראות את הסרט, מחרת באתי אליו, ככה כל יום היה נותן לי לאכול, מספר לי סיפורים, יושב איתי, אומר, מי זה היהודי הזה? הוא מראשי אבות הבתי דין הרבניים באזור הצפון, היהודי הזה. זה קצת חום, קצת אהבה, שהרב עובדיה גילה לו, ובאמת, זה, הוא אב בית דין בחיפה, הבחור. הוא כבר יהודי בגיל 70 פלוס. אז זה ברוך השם, כמובן, משפחה עם ילדים, נכדים. אהבת ישראל המיוחדת שהייתה לו, זה הייתה מקרינה. זה מאוד מעניין, הוא, כמה שהוא היה גדול, היה גם פשוט, הוא ידע גם איזשהו איזון נכון בין כל מיני מציאויות בחיים. אחד הדברים שתמיד היו תמיעים על הרב עובדיה, תמיד. הרב עובדיה, הוא כל כך ידע תורה, שהוא ידע גם איפה אפשר להקל. לכן קראו, זה קואר די תרה. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה היה דבר ידוע, והרב עובדיה בעצמו אני מספר על זה. הייתה זמרת מצריה ידועה מאוד, קום קולטום. אני לא יודע מה הרב עובדיה, אני לא מכיר את השירה הזאת, אבל הרב עובדיה היה כל יום מקשיב לאום קולטום. התחילו לשאול אותה שאלות, הרי אסור, איך אפשר לשמוע קול של זמרת, ביקשו עליו שאלות בהלכה, אז הרב עובדיה גם יודע לענות. אז הוא אמר להם, נכון שאסור לשמוע לקול של אישה, אבל רק אם ראית אותה פעם אחת בחיים. אני הקפדתי, בגלל שאהבתי את השירה שלה, הקפדתי אף פעם לא לראות תמונה שלה. כל עוד לא ראיתי תמונה שלה, מותר לי לשמוע את השירה שלה. ככה שנים הוא היה שומע את השירה שלה. הדרך הזאת היא שהוא ידע לעשות את האיזון בין מה באמת חשוב ומה העיקר ומה תפל, רואים, זה פתח הרבה הרבה שערים. ברוך השם, שיהיה לכבוד נשמתו. בעזרת השם נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות. הסיפור נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, ונגיד הקדמה קצרה למי שלא מכיר את הסיפור, ונמשיך בסיפור. רבי נחמן מלמד אותנו פה על יסוד מאוד גדול בבריאת האדם, שהאדם מעורבב עם שני כוחות מהותיים ויסודיים שיש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו. כוח אחד נקרא נשמה אלוקית, וכוח אחד נקרא נפש בהמית. ושני הכוחות האלה הם נמצאים בתוכנו, וכל מה שעובר עלינו בדרך כלל בחיים, וכל המלחמות והבירורים והמאבקים, באמת לעמיתה זה ההתמודדות בין שני הכוחות האלה. מדוע? מכיוון שהנשמה האלוקית והנפש הבהמית זה שני כוחות מאוד מנוגדים. מצד הנשמה האלוקית אדם רוצה את הטוב ומחפש איך להיות טוב ואיך להתקרב לאמת. מצד הנפש הבהמית זה בדיוק הכל הפוך. מצד הנפש הבהמית אדם הוא אנוכי, הוא אגואיסט, הוא חושב רק על עצמו. וכשהנפש הבהמית היא מתחזקת בתוך האדם, שם האדם מתחיל כבר לעשות דברים מאוד רעים, מאוד שליליים. מצד הנשמה האלוקית זה בדיוק הפוך. אז האדם משתדל ורוצה לעשות רק טוב. החיים שלנו, המציאות שלנו, זה התמודדות בין שני הכוחות האלה. כל המהלך של הסיפור שמספר רבי נחמן, זה כיצד האדם זוכה לברר את הנשמה האלוקית מתוך הנפש הבהמית. כלומר, יש לנו תפקיד, לכל אדם יש בעולם הזה תפקיד. והתפקיד שלנו זה להתחזק ולחזק בתוכנו את הכוח ואת האור של הנשמה האלוקית ולדחות החוצה את הנפש הבהמית. למעשה זה על פי מה שמובא הרבה מאוד, היסוד הזה מובא הרבה מאוד בהרבה מאוד ספרים. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו אומרים שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תפקיד מיוחד, התפקיד שמסתכלים עליו בהסתכלות הפנימית יותר, העמוקה יותר, התורה והמצוות זה לא איזה מערכת שרירותית, שאתה תעשה א' תקבל פרס, או לא, אם תעשה דבר שאסור לעשות, תקבל עונש. זה לא כך. אלא התורה והמצוות, ומה שהצדיקים הגדולים מלמדים אותנו, זה דרך כדי שאנחנו נגיע לאמת שלנו, לתיקון שלנו. והתיקון שלנו זה להעיר בתוכנו את הנשמה האלוקית ולדחות את הנפש הבהמית החוצה. כל המהלך של הסיפור זה שלבים. זה שלבים, מכיוון שבאמת זה, על זה אומרים קל להגיד אבל קשה לעשות. מכיוון שהנפש הבהמית מאוד מאוד קשה לברר אותה, מאוד קשה לראות איפה היא מטעה אותנו, איפה היא מבלבלת אותנו, ולפעמים האדם בכלל לא יודע, הוא לא יודע, קשה מאוד לפעמים להבדיל בין אמת לשקר ולטוב ורע. ולפעמים גם האדם יכול לדעת שדבר מסוים הוא רע, הוא שלילי, והוא קיים בתוכו, וכמה שאדם ירצה לבטל את זה ולדחות את זה החוצה, הוא לא יוכל, כי זה כוח גדול מאוד שנמצא בתוך האדם. לכן העבודה הזאת והבירור הזה, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. בשביל זה אנחנו פה, אומר דוד המלך, 70 שנה ואם בגבורות, 80 שנה, מה הכוונה אם בגבורות? אם הנפש הבהמית היא בתוקף גדול, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גם 80 שנה לברר את זה. ואם הוא לא מצליח, עד 120 שנה. אז זה המלחמה וזה הבירור, זה הבירור שלנו, בין הנשמה האלוקית והנפש הבהמית. הסיפור זה שלבים שונים ומצבים שונים. זה שלבים שונים ומצבים שונים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור בשלבי הבירור. הבעל שם טוב אומר, הבעל שם טוב אומר שכשעם ישראל היו במצרים, אז ממצרים עד ארץ ישראל, זה כתוב בתורה בפרשת מסעי, אז עם ישראל עבר 49 מסעות, 42 מסעות. זה נקרא מ"ב מסעות שעם ישראל עבר בזמן שהם הלכו ממצרים לארץ ישראל. אומר הבעל שם טוב, ה-42 מסעות זה ה-42 מסעות שכל יהודי צריך לעבור. אנחנו לכתחילה יוצאים ממצרים, מצרים זה המיצרים, המיצרים של היצר הרע, שכל יהודי חייב לעבור דרכם, כל אחד לפי בחינתו. אנחנו הולכים לארץ ישראל. ללכת לארץ ישראל, הכוונה ללכת ממצרים, ממיצרי היצר הרע, אל ארץ ישראל, נעשה אל המקום שבו כל אדם, כל יהודי זוכה שהנשמה האלוקית תאיר בו. אז זה כל ה-42 מסעות, זה מה שעובר עלינו כל ימי חיינו. עכשיו בסיפור אנחנו כבר התקדמנו, והגענו לשלב שהוא מקבל עצה. הבן מלך האמיתי קיבל עצה, והעצה הייתה שהצדיק אמר לו, אתה צריך להגיע למדינה, והמדינה נקראת המדינה, השם האמיתי של המדינה זה המדינה טיפשית והמלך חכם, ואתה צריך להחזיר את השם, לזכות באמת להגיע למדינה שנקראת המדינה טיפשית והמלך חכם. כשהוא הגיע לשם, כשהוא הגיע למדינה הזאת, אז אמרו לו, זה באמת השם האמיתי של המדינה, אבל עם השנים, עם הדורות, השם של המדינה התחלף, ועכשיו השם של המדינה זה המדינה חכמה והמלך טיפש. כלומר, היה פה חילוף. השם האמיתי זה המדינה טיפשית והמלך חכם. אבל עכשיו זה התחלף, והמדינה נקראת המדינה טיפשית והמדינה חכמה והמלך טיפש. הפוך. ואז כשהוא שמע את זה, הוא לא ידע, לא היה לו מושג איך הופכים את השם של המדינה בחזרה. ואז הגיע אליו אדם רוכב על סוס ונתן לו כלי. והכלי הזה, זה נקרא להיות מבין דבר מתוך דבר. וכשהוא נתן לו את הכלי הזה, כשהבן מלך האמיתי קיבל את הכלי הזה, אז הוא פתאום ראה שהוא יכול, הוא מבין, הוא יודע איך להפוך את השם של המדינה. כמו שהזכרנו בעבר, רבי נחמן נוהג לדבר בסיפורי מעשיות, זה הכל משלים, זה הכל רמזים עמוקים מאוד. זה דרך מאוד מיוחדת, שהוא אומר יסודות מאוד עמוקים, הסיפורים האלה הם עמוקים מאוד, אפשר הרבה שנים ללמוד כל סיפור שלו, ושיש בזה את כל סודות הקבלה וכל יסודות החסידות נמצאים בתוך הסיפורים שלו. ובדרכו המיוחדת זה הכל רמזים לדברים רוחניים ועמוקים מאוד. כשאומר עניין המדינה, שצריך להחזיר את השם של המדינה למקומה, אומר רבי נחמן, למה הכוונה? מה כוונת הדברים? המדינה טיפשית והמלך חכם, זה מרמז על מדרגה של אמונה. וכשעכשיו שהתחלף השם, והמדינה, השם האמיתי של המדינה, המדינה טיפשית, עכשיו המדינה חכמה, והמלך טיפש, זה נקרא ירידה מהמדרגה של האמונה. ונסביר קצת למה כוונת הדברים. המלך זה הקדוש ברוך הוא. המדינה זה כל מציאות העולם הזה. המדרגה האמיתית, כשאדם זוכה לאמונה אמיתית, הוא זוכה לראות עין בעין, הוא זוכה להרגיש את זה, לחיות את זה בתוכו, גם בהבנה וגם בהרגשת הלב, שבעצם כל ענייני העולם הזה, כל מציאות העולם הזה, זה ענף, זה פועל יוצא מההנהגה ומהדרך של, שהקדוש ברוך הוא פועל ומנהיג את העולם. כשאנחנו זוכים לחיות את החיים שלנו, ובתוך החיים שלנו אנחנו זוכים לראות את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא המדרגה השלמה של האמונה. עכשיו, מה קרה? הירידה הרוחנית היא שאנחנו נותנים הרבה הרבה יותר חשיבות והרגשת הלב לענייני העולם הזה, מציאות השם הרבה יותר רחוקה מאיתנו. כלומר, גם אם האדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קיים, אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, הקדוש ברוך הוא קיים, אבל איפה הוא קיים? השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. אנחנו בעולם הזה, במציאות שלנו, אנחנו חיים הרבה הרבה יותר, חווים, מרגישים, מתפעלים, ואוהבים, שונים, חושבים, על מציאות העולם הזה, בניתוק מהקדוש ברוך הוא. ונתנו דוגמה, כשאדם חלילה, יש איזה חולה, חולה בבית, אז אדם, כשהמדינה חכמה והמלך טיפש, זאת אומרת, הרופאים הם יודעים לרפות. קודם כל, אני צריך לעשות את כל ההשתדלויות ללכת לרופאים, ואני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לי יצא קצת בשנים האחרונות להיות הרבה אצל רופאים, בגלל בעיות עם המשפחה, אז אני שמתי לב שנכנסים לרופא, בפרט אם הוא פרופסור, וכל שכן אם הוא מנהל מחלקה, אז אני שמתי לב, אני אמרתי, שראיתי איך אנשים שומעים ומקבלים את דברי הרופא, אמרתי, רצון שיהיה לי כזאת אמונה. שיביתי הרופא לנגדי תמיד. מה שהרופא אומר זה האמת המוחלטת, ואין שום ספק בכלל שהוא יכול לטעות באיזשהו משהו. וזה נקרא המדינה חכמה והמלך טיפש. כשאדם מאמין וחווה את ענייני העולם הזה, זה נקרא נפילה באמונה. אדם, אפילו אם האדם יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, והוא מאמין בו, אבל הקדוש ברוך הוא רחוק. וכל היותר, אחרי שעושים הרבה הרבה השתדלות, הולכים לעשרה רופאים ומתייעצים, ועושים את כל ההשתדלות בעולם, אחר כך גם אפשר 5 דקות להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לרופא שירפא את החולה. זה, אנחנו הרבה יותר מחשיבים את ענייני העולם, הרבה יותר מבטלים את העניין של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהעצה שנתנו לו. אמרו לו, התיקון שלך תלוי בדבר הזה, שאתה תזכה להגיע למדינה טיפשית והמלך חכם. פירוש הדבר שתחיה ותראה בעיניך, ואיך כל המציאות זה הקדוש ברוך הוא. זה לא העולם הזה. העולם הזה זה מציאות אמיתית, אבל היא נקראת ענפים ופועל יוצא מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? כל מה שקורה בעולמנו, ואנחנו רואים שאם האדם קצת מתבונן על החיים שלו, על החיים של החברים שלו, של המשפחה, של הסביבה שלו, בכלל של עם ישראל, בכלל של העולם, אנחנו נשים לב שאנחנו כמעט לא מבינים כלום. אנחנו בכלל לא מבינים מי נגד מי ולמה עושים דברים. בפרט מה שקורה לאנשים, והבן אדם נמצא ביום ראשון, הוא נמצא באיזושהי מציאות מסוימת, אחרי כמה שעות פתאום כל המציאות בכלל התהפכה. לא מזמן סיפר לי מישהו, הוא קם לעסק שלו, ובבוקר הוא יודע שהעסק שלו ברוך השם, הכל מצליח וטוב, ב-10 בבוקר נודע לו שמישהו גנב לו כך וכך סכום כסף, הכל מתהפך. כזה חוסר יציבות יש במציאות שלנו, ואנחנו בכלל לא מבינים. למה, על מה ולמה זה? למה זה קורה? ביום אחד אנחנו הכי בסדר עם החבר שלנו, עם האישה שלנו, עם המשפחה שלנו, ואחרי כמה שעות פתאום הכל מתהפך. כל זה, אנחנו לא מבינים מה קורה. ברגע שאנחנו מסתכלים על העולם, המדינה חכמה, אנחנו מחשבים את ענייני המדינה, ומנסים להבין את זה מצד המדינה חכמה, מצד מציאות העולם הזה, אנחנו לא מוצאים את ידינו ואת רגלנו. ברגע שאדם מתחיל להבין, שבעצם יש פה מלך, מלך שמולך, מלך שפועל בתוך העולם הזה. יש לו את הרצון שלו, יש לו את התכלית שלו. הוא מכוון את ענייני העולם. ענייני העולם הם לא שרירותיים. לא אובמה מחליט מה שיהיה פה, ולא נתניהו, ולא אף אחד. יש פה מישהו אחר לגמרי שמנהיג את מציאות העולם. ברגע שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, מה הוא רוצה? על איזה יסודות, על איזה חוקים הדברים פועלים? בעצם... השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כשאנחנו מתחילים להבין את זה, אז אומר רבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן, אז נפקחים עיניו של האדם והוא מתחיל לראות. הוא מתחיל לראות מה באמת קורה פה. שהדברים פה זה לא איזשהו מהלך שרירותי שכל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. זה לא הולך ככה. יש פה מלכות של השם. אם חלילה בן אדם סובל ממשהו, מצד הסתכלות המדינה חכמה, מצד הסתכלות העולם הזה, אף אחד מאיתנו לא יכול להבין למה הוא סובל, מה קרה, מה סיבת הסבל. אבל ברגע שאנחנו מבינים, יש פה מלך, יש פה את הקדוש ברוך הוא. הוא מנהיג את הדברים. אם מישהו סובל, יש לזה סיבה למה הוא סובל. לא תמיד אנחנו בהכרח נדע, אבל ברגע שאנחנו יודעים כבר שזה נמצא בהנהגה ובמלכות של הקדוש ברוך הוא, פה אומר, בספר ליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, פה מתחילים להיפקח העיניים של האדם, והוא מתחיל להבין מה באמת קורה. עד שהאדם לא משתף ומתחיל להכניס, עד שהאדם לא מתחיל להכניס במחשבה, בהרגשה, בפנימיות שלו, את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אז האדם לא מבין כלום. הוא לא מבין מה קורה פה ומי נגד מי. זה אומר לו, זה האדם היער, זה הצדיק, אמר לבן מלך האמיתי, שהוא צריך לעבור את כל הבירורים, והבן מלך האמיתי זה כל אחד מאיתנו. אז הוא אומר לו האדם היער, זה מה שאומר לו האדם היער, הוא אומר לו, תדע לך, התיקון שלך, התכלית שלך, מתי תגיע לתכלית שלך? כשאתה תזכה לראות שהמדינה טיפשית והמלך חכם. דהיינו, להשליט ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם, יש הרבה מאוד מדרגות בזה. הרבה מאוד מדרגות עד כמה האדם זוכה לחיות את מציאות הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם זוכה לחיות את המציאות של הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן באחד מהשיחות, אומר, זה למעשה המקום של העושר האמיתי של האדם. כי האדם, אנחנו קצת נדבר על זה בהמשך, האדם מחפש עושר, האדם מחפש שמחה פנימית, האדם מחפש תענוג. למה אנחנו מחפשים את זה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. בהכרח אנחנו מחפשים שמחה ועושר ותענוג. זה בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו נחפש את זה. כל עוד, אומר רבי נחמן, כל עוד אנחנו לא נזכה להכניס ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בחיינו, אנחנו לא נוכל לזכות לזה באמת. האדם יכול לזכות לשמחה גם כשהמדינה חכמה, גם כשאדם רואה ומחשיב את ענייני העולם, אדם יכול לזכות לשמחה, אדם יכול לזכות לאושר, אדם יכול לזכות לתענוג. רק מה? זה תמיד חולף. זה, הכל זה יהיה תענוג או שמחה או אושר חולפים. זה יתבטל. זה לא יכול להיות דבר שקיים ואדם יכול לבנות על זה משהו. זה כמו יסודו, אין לו את היסודות. ברגע שאדם זוכה להתחבר, התחברות פנימית עם הקדוש ברוך הוא, כל החיים הפנימיים של האדם משתנים לגמרי. שם האדם זוכה לתכלית, שהתכלית זה עושר שמחה ותענוג. לכן כתוב שבנביא ישעיהו מתאר את הימים שיהיו אחרי הגאולה, אז איך הוא מתאר לנו את זה? אז תתענג על השם, ורכבתיך על במותי הארץ. אז תתענג על השם. כי התכלית של הבריאה, אנחנו הרבה פעמים שומעים את המושג משיח, גאולה, בית מקדש שלישי. מה זה באמת? מה זה באמת עניין משיח, עניין גאולה, עניין בית המקדש השלישי? זה מציאות חדשה בעולם שהרע והצער והאיסורים מתבטלים, ואז אנחנו נזכה להגיע למציאות של האושר, של השמחה ושל התענוג. זה למעשה, ראיתי בספר של אחד מגדולי המקובלים, שאומר, זה התכלית המקווה והגעגועים שיש בלב כל אדם יהודי, זה למציאות הזאת. כולנו מצפים בעצם למציאות הרוחנית והנפשית הזאת, שאנחנו נהיה שם. אז ככל שאנחנו זוכים יותר להפוך את שם המדינה, פירוש הדבר לראות שהמלך חכם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג, ככה האדם זוכה באמת יותר ויותר להתחבר עם היסודות האלה, של עושר, שמחה ותענוג, שלוות הנפש, מנוחת הנפש, כי כל האיסורים באים מצד שהשם מתהפך, שאנחנו ירדנו ממדרגת האמונה שלנו. אבל כשהוא הגיע לשם, אז אומר לנו רבי נחמן, הוא בכלל לא ידע איך עושים את זה. הוא בכלל לא ידע איך הופכים את השם. מה הכוונה הוא לא ידע? הוא לא היה לו כלים והבנות ועצות, איך אני עכשיו זוכה לכזאת מדרגה של אמונה. יכולים לשמוע על זה הרבה סיפורים, הרבה שיחות, הרבה ספרים לקרוא על זה, ויכול להיות שכל מה שאדם ישמע, עדיין הוא לא יתקדם אפילו כחוט השערה לכיוון של להפוך את השם, לזכות למדרגת האמונה. מדוע? מדוע לא? מסביר בספר בליקוטי מוהר"ן, מסביר רבי נחמן יסוד מאוד גדול. כדי לזכות לזה, האדם צריך לקבל עצות אמיתיות שהוא יכול לחיות איתן. עצות אמיתיות, הכוונה שהן לא בשמיים, אלא עצות שהן שייכות לכל אדם, איפה שהוא נמצא, ביכולות שלו, בכלים שלו, במציאות שלו. ובעצות האלה, הוא מתחיל ללכת ולהתקדם לקראת התכלית. אבל עד שאדם לא מקבל עצות, הוא לא יכול, אפילו אם הוא רוצה, אפילו אם הוא מאמין בזה, והוא רוצה באמת להגיע לאמונה שלמה, הוא לא יכול להתקדם לכיוון הזה. מדוע? כי בזוהר הקדוש כתוב שהעצות נקראים רגלים, כמו רגליים. למה הזוהר אומר, קורא לעצות רגליים? אומר הזוהר הקדוש, כמו שהרגליים עוזרות לאדם ללכת ממקום למקום, להגיע ממקום למקום, ככה העצות האמיתיות עוזרות לנו להגיע ממקום למקום ברוחניות. כשאנחנו נמצאים במקום רוחני מסוים, ואנחנו רוצים להגיע למקום חדש, אנחנו צריכים עצות איך ללכת ממקום למקום. לכן אומר הזוהר הקדוש שהעצות הם בבחינת, נקראים בבחינת רגליים, רגלים, בלשון הזוהר הקדוש. ומכיוון שהוא עדיין לא קיבל את העצות, הוא רק ידע, הוא רק שמע שהוא צריך להגיע למדרגה חדשה של אמונה, לחיות את המציאות של הקדוש ברוך הוא. אבל איך עושים את זה, זה עדיין לא ידע. לכן הוא לא יודע איך להחליף את השם של המדינה. לא להחליף את השם של המדינה, כבר שהוא לא יודע איך להגיע לזה. ואז הוא חיכה בחוץ, והגיע אליו האדם שרוכב על סוס, ונתן לו את הכלי הזה להיות מבין דבר מתוך דבר. ופה אומר רבי נחמן דבר יסוד מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, הכלי הזה של להיות מבין דבר מתוך דבר, הכוונה היא להתקשר עם מקום רוחני. שבוע שעבר קצת דיברנו על העניין הזה. יש מקום רוחני. הוא נמצא, המקום הזה נמצא בעולמות רוחניים עליונים. בלשון הקבלה זה נקרא שזה חוכמה ובינה שנמצא בעולם האצילות. ככה המקובלים קוראים למקום הזה, חוכמה ובינה. אנחנו כמובן לא יכולים להגיע למקום הזה, הוא יותר מדי גבוה למציאות שלנו פה להגיע לכזה מקום רוחני גבוה. אבל אומרים המקובלים, וזה למעשה לא רק שהם אומרים את זה, אלא רבנו אר"י הקדוש, שידוע שהוא היה גדול המקובלים ולימד למעשה כל הקבלה שעם ישראל יודע, זה הכל מהתורה שלימד רבנו אר"י הקדוש, הוא חי לפני כ-400 שנה בצפת. ואר"י הקדוש אומר, להגיע למקום הזה שנקרא חוכמה ובינה, אין באפשרות האדם. לא, על כל פנים לא בעולם הזה. לעתיד לבוא כן, אבל לא בעולם הזה. אבל מה כן האדם יכול לעשות? אדם יכול להמשיך הערה מהמקום הזה אלינו. בראש הדבר, המקום הזה זה אור רוחני. ומהמקום הזה אפשר להמשיך את האור הרוחני אלינו. אנחנו נקראים שאנחנו חיים פה בעולם העשייה, כך זה נקרא העולם שלנו. אנחנו יכולים להמשיך אור מהחוכמה והבינה אלינו. ומה המשמעות של האור הזה? כשזה מתקבל אצלנו, כשאנחנו מקבלים את האור הזה, מה קורה לנו? האדם מקבל הבנות חדשות. פתאום האדם מקבל איזושהי שכל חדש, תבונה חדשה או עצות חדשות, להסתכל ולהבין את הכל. לכן, ברגע שאנחנו זוכים להגיע למקום הזה שמאירים לנו מחוכמה ובינה שנמצא בעולם רוחני גבוה, בעולם האצילות, אז פתאום העיניים של האדם מתחילות לראות דברים חדשים. האדם מתחיל לקבל הבנות. כל אחד מאיתנו יכול לראות בזמנים מסוימים. הוא ישב אולי ישב ולמד, אולי דיבר עם חבר, אולי קצת סתם היה עם עצמו, ופתאום הוא מבין דבר חדש. פתאום איזו הבנה מהירה בתוכו. איזה חוכמה חדשה, איזה הבנה חדשה. כל מצב כזה, פירוש הדבר, שהוא קיבל עכשיו הערה מחוכמה ובינה שבעולם האצילות. להיות מבין דבר מתוך דבר, זה לקבל הערה מהמקום הגבוה הזה. אז האמא, זה מה שהוא אומר. אומר רבי נחמן, ברגע שהוא זכה לקבל את ההערה הזאת מהחוכמה ובינה, זכה לקבל כזה מין הבנה, מין כזאת השגה מהחוכמה ובינה, אז פה הוא ראה, והבין שהוא יכול לשנות את השם של המדינה. פירוש הדבר, ברגע שאדם מקבל הערה משם, זה נותן לאדם את הכלים, את העצות, את היכולת, את החוכמה, איך באמת להגיע למדרגה של אמונה כזאת שלמה, שהמדינה טיפשית והמלך חכם. זה נותן לנו את היכולת. אבל אמרנו את זה, אמרנו את הדבר הזה, אבל מי יכול להגיע לזה? מי מאיתנו יודע איך זוכים לקבל הערה מכזה מקום גבוה שנקרא חוכמה ובינה? אומר רבי נחמן, אנחנו באמת לא יכולים להגיע לשם. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, הוא אומר, יש צדיקים גדולים מאוד, במשך כל הדורות של עם ישראל, היו צדיקים כאלה, שזכו להגיע למקום הזה, זכו להגיע למקום הרוחני הזה, ברגע שאנחנו זוכים להתחבר איתם, ואנחנו עוד מעט נראה מה הכוונה להתחבר איתם, ללמוד את התורה שלהם, לקיים את העצות שהם מלמדים אותנו, אם אפשר לדבר איתם, אם הם נפטרו, להיות במקום הקבורה שלהם. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האלה, אומר רבי נחמן, והיסוד הזה למעשה כתוב בספר הידוע של רבנו האר"י הקדוש, שער הגלגולים. רבנו האר"י הקדוש אומר שברגע שאדם זוכה לקבל סיוע מצדיק גדול מאוד, מה זה הסיוע הזה? הצדיק פותח לנו את השערים של החוכמה והבינה. מה, הלכה למעשה, אם אנחנו לומדים תורה של צדיק, אם אנחנו עושים לציון שלו, מקיימים את העצות שלו, לאט לאט נפתח לאדם השערים האלה. זה לא בפעם אחת, וכל פעם נפתח יותר ויותר לאדם שערים של חוכמה חדשה, הבנה חדשה. בשבוע שעבר התחלנו לספר, זה היה ממש בסוף השיחה, שיש מדרש. מדרש, מה המשמעות של מדרש? ואנחנו נסביר מה זה מדרש. הרבה פעמים נתקלים במושג הזה. מדרש, גמרא, זה הכל מקור אחד. מדרש, גמרא, משנה, הזוהר הקדוש. כשמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, הוא למעשה קיבל שתי תורות, משה רבנו. תורה אחת זה התורה שבכתב, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. זה התורה שבכתב. אבל ב-40 יום ו-40 לילה שמשה רבנו היה על הר סיני, הקדוש ברוך הוא לימד אותו גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה לכתחילה, כוונת הדברים הייתה שעם ישראל יעביר מדור לדור את כל החוכמה של התורה שבעל פה. אבל לפני בערך כ-1900 שנה, כשנחרב בית המקדש השני, והחכמים שהיו באותה תקופה היו בעלי רוח הקודש, הם ראו שעם ישראל הולך למציאות של גלות ארוכה מאוד, שאנחנו למעשה עד היום נמצאים בגלות הזאת. הם ראו את כל זה, והבינו החכמים שאם הם לא יכתבו את התורה שבעל פה, אז היא יכולה להישכח חלילה מעם ישראל. לכן הם כתבו את התורה שבעל פה. ומה זה התורה שבעל פה שנכתבה? זה המשנה, זה הגמרא, זה המדרשים, זה הזוהר הקדוש. כל המשנה, הגמרא וכל התורה שבעל פה, זה למעשה קיבלנו את זה, משה רבנו קיבל את זה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא. עד תקופת חורבן בית המקדש השני, זה עבר בעל פה מדור לדור. ואז התחילו לכתוב את זה. לכן כשאנחנו אומרים מדרשים, זה המדרשים, הכוונה, חלק מהתורה שמשה רבנו קיבל בהר סיני, רק שכתבו אותה, זה התורה שבעל פה. אז אומר המדרש, שבשעה שמשה רבנו עלה לקבל את התורה, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא אומר הלכה. בשמיים גם לומדים הלכות. גם בשמיים לומדים, יש ישיבות בשמיים, לומדים שם תורה, גם בשמיים לומדים תורה. ואז משה רבנו מצא את הקדוש ברוך הוא לומד תורה. ואמר הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון, ההלכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, הוא אמר לו, אליעזר בני אומר, פרה בת שתיים. שאל אותו משה רבנו, את הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה אומר הלכה בשם אדם, הלא השמיים ושמי השמיים, והארץ וכל צבאם שלך, ואתה אומר, אתה צריך להגיד הלכה שככה אליעזר אומר את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לעמוד עוד כמה דורות, צדיק, שיקראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס או רבי אליעזר הגדול, והוא עתיד להגיד את ההלכה הזאת פרה בת שתיים, ואני אומר את זה בשמו. אז ששמע את זה משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שהצדיק הזה יהיה מיוצא חלצי, רבי אליעזר בן הורקנוס. אומרים חז"ל שבאמת רבי אליעזר בן הורקנוס היה מצאצאי משה רבנו, הוא היה בן אחרי בן של משה רבנו, מצאצאי משה רבנו. אבל אנחנו צריכים קצת להתבונן. מה זה, מה הכוונה שרבי אליעזר אומר פרה בת שתיים? ואם הקדוש ברוך הוא התחיל את כל התורה, ללמד את משה רבנו את כל התורה, דווקא מההלכה הזאת, מן הסתם יש לה איזו חשיבות מיוחדת. לא סתם הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את ההלכה הזאת ללמד את משה רבנו. ומה היא ההלכה הזאת? ההלכה הזאת למעשה היא כתובה במשניות שנקראים משניות פרה אדומה. אחת מהמצוות של התורה זה מצוות פרה אדומה. שבזמן שהיה בית המקדש, היו שוחטים פרה אדומה, שורפים אותה, ומהאפר שלה, תהליך שלם של טהרה. היו מתארים, זה תהליך שלם של טהרה. במשנה, במסכת פרה, יש מחלוקת. מה הגיל צריך להיות של פרה אדומה? במשנה הראשונה במסכת פרה, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר פרה בת שתיים. מה הכוונה פרה בת שתיים? פרה אדומה צריכה להיות בת שנתיים. בת שנתיים. וחכמים אומרים, פרה בת שלוש. הפרה צריכה להיות מגיל שלוש ואילך. זאת אומרת שכל המחלוקת, בסך הכל כל המחלוקת, האם פרה אדומה, רבי אליעזר אומר, היא יכולה להיות קשרה, להיות מגיל שנתיים ומעלה, משתיים ומעלה, חכמים אומרים מגיל שלוש ומעלה. זה כל המחלוקת ביניהם. מי שפסק הלכות בהלכות פרה אדומה, זה הרמב״ם. אז עכשיו אנחנו פותחים את הספר של הרמב״ם, בהלכות פרה אדומה. מה פוסק הרמב״ם? לפי מי הוא פוסק הרמב״ם? הרמב״ם פוסק כמובן לפי חכמים. מדוע לפי חכמים? כי יש כלל, יחיד ורבים, הלכה כרבים. הרבה חולקים על רבי אליעזר בן הרקנוס. לכן, אומר הרמב״ם, פרה אדומה צריכה להיות מגיל שלוש שנים ומעלה. בת שלוש. זה המחלוקת. זה בפשטות המחלוקת. הקדוש ברוך הוא בחר בהלכה הזאת להתחיל ללמד את משה רבנו את כל התורה כולה. אז קודם כל, מה כל כך חשוב אם פרה תהיה בת שנתיים, בת שלוש? אם יש עניין, אז נקיים את העניין. אבל מה כל כך חשוב להתחיל ללמד את כל התורה דווקא מההלכה הזאת? זה שאלה אחת. שאלה שנייה זאת, הפלא הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו דעה בהלכה שבכלל לא פסקו את זה להלכה. באמת אנחנו לא נוהגים כפי רבי אליעזר, נוהגים כפי חכמים. אם היום תהיה לנו פרה אדומה, אנחנו צריכים לדאוג שהפרה תהיה בת שלוש, לא בת שתיים. לא כמו רבי אליעזר. מה הקדוש ברוך הוא, כל כך חשוב לו ללמד את משה רבנו הלכה, ובכלל לא פסקנו אותה להלכה. זה שתי שאלות ששואלים על המדרש הזה. או כתוב בספרי המקובלים, כלל גדול. המקובלים אומרים, בשעה שאנחנו לא מבינים איזשהו פירוש על פי פשוטו של דבר, צריך לדעת שיש בזה סודות מאוד עמוקים. אם אנחנו לא, באמת אנחנו לא מבינים מה כל כך חשוב להתחיל עם העניין של פרה, היא בת שנתיים, בת שלוש, בסדר, זה עניין של חכמים. מה, שהקדוש ברוך הוא יתחיל את כל התורה, אז אומרים המקובלים שנדע שזה שאנחנו לא מבינים סיבה בפשטות, זה כדי ללמד אותנו שיש פה סיבות עמוקות מאוד, יש פה סודות גדולים מאוד, למה צריך שהפרה תהיה בת שתיים או בת שלוש. מה עומק הדבר? עומק הדבר, שבוע שעבר קצת הסברנו, שפרה אדומה, זה אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מקומות, בשאר הכוונות ובעוד ספרים, אומר שפרה זה סוד המתקת הדינים. יש כזה דבר שיש בעולם הזה דינים, קשיים, צמצומים, ויש דרכים איך מבטלים את האיסורים, את הדינים. המקובלים, והרבנו אריה הקדוש מלמד כוונה, איך להמתיק את האיסורים ואת הדינים. וכל זה נכנס במילה פרה. למה זה כך? צריך לעשות שיעור בקבלה וללמוד את כל זה. בקבלה יש הסבר מפורט, למה דווקא פרה זה נקרא המתקת הדינים. אומרים המקובלים, מה המחלוקת בעומק הדבר? אם פרה בת שתיים או פרה בת שלוש. האם רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, אני יודע את הסוד של להמתיק את הדינים ממדרגה שנקראת מדרגה שנייה. וחכמים שלא היו במדרגה של רבי אליעזר בן הורקנוס, אלא היו פחות בגדולה, פחות ממנו, הם ידעו להמתיק את הדינים רק ממדרגה שנקראת שלוש. ועומק המחלוקת ביניהם זה היה מאיפה הם ממתיקים את הדינים. האם ממדרגה שנייה או ממדרגה שלישית. הקדוש ברוך הוא פתח את כל מתן תורה למשה רבנו, שרבי אליעזר אומר, פרה בת שתיים, הוא אומר, יש צדיקים יחידים, במשך הדורות יש צדיקים יחידים, שהם יודעים את הסוד הזה של פרה בת שתיים, של להמתיק את הדינים מהמדרגה השנייה. אומרים המקובלים, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, כל רצוני וכל תשוקתי זה הצדיקים האלה שיכולים להמתיק את הדינים ממדרגה שתיים, מפרה בת שתיים. הלכה למעשה במציאות שלנו, מה זה אומר? מה זה אומר להמתיק ממדרגה 2 או מדרגה 3? ככל שהמדרגה ההמתקה היא ממדרגה יותר גבוהה, אז הצדיקים מגלים רחמים וחסדים יותר גדולים. הם יכולים להאיר עלינו אור רוחני יותר ויותר גדול וגבוה, ולהמשיך לנו דעת יותר גבוהה. ה-2, למה זה נקרא המדרגה 2? מכיוון שזה סוד החוכמה והבינה של עולם האצילות שאמרנו קודם. יש צדיקים יחידים במשך הדורות, שאמרנו קודם, כדי שאנחנו נזכה לאור הזה של החוכמה והבינה, וזה החוכמה והבינה, זה הסוד הפרה בת שתיים, אנחנו צריכים להתחבר עם צדיקים שבאמת נמצאים במקום הזה. ויש צדיקים יחידים במשך הדורות שהגיעו למקום הזה, והם מאירים לנו עצות והבנה מהמקום הזה. אחד, יש כמה צדיקים, שרבנו אריה הקדוש כותב על הצדיקים האלה, ואחר כך הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, ואחד הצדיקים זה, האריה הקדוש בעצמו היה מהצדיקים האלה, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, וכשאנחנו מתחברים עם התורה שלהם, הם נותנים לנו את הכלים גם בדור שלנו, כי הדור שלנו זה דור מאוד מאוד קשה לבירור ולעבודה. אנחנו נמצאים בתוך מציאות מאוד מאוד קשה, עם ניסיונות מאוד מאוד גדולים, ואנחנו מאוד לא יכולים לברר את האמת. כדי שאנחנו נוכל לברר את האמת, אנחנו צריכים להתחבר עם צדיקים כאלה שנקראים, שעלו למקום, שיכולים להמתיק את הדינים מפרה בת שתיים, מהמדרגה הרוחנית היותר גבוהה, ואז הם נותנים לנו עצות והבנות. רבי נחמן מברסלב אמר, שרואים את זה, זה דבר פלא גדול, שבתוך השיחות שלו, בתוך התורות שלו, אנחנו רואים איזה הבנה עמוקה יש לו לדור שלנו. יש שיחות שזה נראה שנכתב על ידי מישהו שחי בדור שלנו, שעובר את כל מה שאנחנו עוברים וחווה את כל מה שאנחנו חווים, והוא מבין אותנו מתוך המציאות שלנו. ונזכור שרבי נחמן נפטר, זה היה כבר לפני 203 שנים. לפני 203 שנים העולם היה במקום אחר לגמרי, כל המציאות הייתה שונה מאוד, ואף על פי כן רואים שהוא ירד מאוד למציאות של הדור שלנו. והוא ממשיך לנו עצות והבנות מהמדרגה שנקראת פרה בת שתיים, שזה החוכמה והבינה. לכן כשאנחנו מתחברים עם המקום הזה, אז אנחנו יכולים להגיע לתכלית שזה האמונה השלמה. אחד הדברים שרבי נחמן הרבה לדבר עליהם, שזה נמשך מהפרה בת שתיים, הכוונה מהמקום הרוחני הזה, שרבי נחמן ראה, ויש לו הרבה שיחות על זה, שלפני ביאת משיח צדקנו, שזה הדור שלנו, לפני ביאת משיח צדקנו, יכול להיות מצב שאדם ידע אמת מסוימת, וישתדל מאוד לחיות ולהגיע אל האמת הזאת, ואף על פי כן לא יוכל להגיע לשם. מדוע? כי יהיה עליו, על הכוחות שלו ועל היכולות שלו, יהיה כאלה חלישויות וכאלה הגבלות, שאף על פי שאדם יודע האמת, הוא יודע, הנה, זה מציאות אמיתית, אבל אני לא יכול לחיות את המציאות הזאת. אני רוצה לחיות את המציאות הזאת. אני לא יכול לחיות את המציאות הזאת. כשאדם רוצה משהו, כשאדם מאוד מאוד רוצה משהו, והוא לא יכול להגיע לדבר הזה, אז הוא מנסה עוד שבוע, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. הרי בסופו של דבר, יש שלב שאדם מרים ידיים, הוא אומר, הנה, ניסיתי. השתדלתי בכל כוחותיי, אני לא יכול. ואז האדם מתייאש. אומר רבי נחמן, שבדור שלנו, אם אנחנו לא נקבל עצות והבנות לגבי המציאות הזאת, שנרצה להגיע למקום מסוים, להגיע לדברים מסוימים, ורבי נחמן אומר, ולא נוכל להגיע למקום הזה, אם לא ילמדו אותנו איזושהי דרך מיוחדת, איך לחיות, איך להסתדר עם המצב הזה, מה שיקרה, שאנחנו כולנו נתייאש, נתייאש מלהגיע למקום הזה, נוותר על זה, כי נגיד, זה לא אפשרי, אי אפשר להגיע למקום הזה. ואומר רבי נחמן, דבר יסוד מאוד מאוד גדול, זה אחד היסודות הגדולים שהוא מלמד אותנו. הוא אומר, אתה לא יכול להגיע למקום הזה, נכון, באמת, הלכה למעשה, בפועל אתה לא יכול להגיע. הוא אומר, אבל אתה כן יכול לרצות להגיע למקום הזה. ואומר רבי נחמן כך, ברגע שאדם תמיד ירצה את הטוב ואת האמת, אומר, אף על פי שכרגע עדיין הוא לא יכול לחיות. למה הוא לא יכול לחיות? כי עדיין יש בתוכו דברים שמתנגדים לזה, מנוגדים לזה. אדם מאוד רוצה, סיפר לי מישהו, שהוא מאוד מאוד רוצה להיות ישר בענייני ממונות. אבל יש לו אלף סיבות לא להיות ישר בממונות. הוא אומר, קודם כל אני אפסיד את הכל וכן הלאה. יש לו הרבה תיאוריות, למה הוא לא יכול להגיע לזה? אז הוא אמר, הנה, אני רוצה להיות ישר. יש הלכות שמלמדות אותנו איך להתנהג בענייני כספים, ובתוך מסחר, בכל דבר ודבר. הוא אומר, אני לא יכול לחיות, אני לא יכול לחיות את האמת הזאת, אני רוצה, אני לא יכול לחיות את זה. אומר רבי נחמן, שבמקום שאדם לא יכול, שאדם כל הזמן ירצה. ירצה להגיע אל המקום, אל המקום. זאת אומרת, יש מציאות טובה, יש מציאות חיובית, שאנחנו מבינים אותה, מרגישים אותה, אבל אנחנו לא יכולים להיות שם. לא יכולים להיות במקום הזה. אומר רבי נחמן, בסדר, אתה לא יכול להיות, תדע לך, הקדוש ברוך הוא גם יודע שאתה לא יכול. אל תחשוב, הוא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא יכול להיות שם. אבל מה אתה כן יכול? אבל אתה יכול לרצות להיות במקום הזה. תגיד, כל יום אני רוצה להיות במקום הזה. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. אנחנו לא נוהגים להחשיב, לתת חשיבות למידת הרצון, לכוח הרצון בתוכנו. אומר רבי נחמן, הרצון זה הכוח הכי פנימי והכי חזק בתוך האדם. זה יותר חזק מהמחשבות, מהחוכמה, יותר חזק מההרגשות, יותר חזק מהמעשים של האדם. מדוע? הרצון זה נקרא שורש האדם. שורש האדם זה הרצון. ברגע שאדם רוצה דבר מסוים, וכל יום מחזק את עצמו בדבר הזה, מה זה נקרא מחזק את עצמו? פשוט מאוד. כל יום הוא אומר, אני רוצה את המציאות הזאת. והוא לא עושה שום דבר, כי הוא לא יכול לעשות שום דבר. למחרת הוא בא שוב פעם, אומר, אני רוצה להגיע למציאות הזאת. אומר רבי נחמן, עצם הדיבור הזה, עצם הדבר שאדם יגיד את זה, אני רוצה להגיע למציאות הזאת, אנחנו בעצמנו לא נדע איך זה קורה, היום אחד אנחנו נקום בבוקר ואנחנו נראה שאנחנו במציאות הזאת. ואני רוצה להגיד דבר, אני רוצה להגיד פה דבר, מה, דברים שראיתי על עצמי וגם דברים שראיתי על אחרים. זה נקרא עצה פלאית. האדם אפילו לא יבין איך זה קורה. האדם אומר, אני רוצה מציאות א', נקרא לזה מציאות א'. הוא רחוק ממציאות א', שמיים וארץ. הוא רחוק מזה מאוד מאוד מהמציאות הזאת. למחרת הוא קם בבוקר, הוא אומר שוב פעם, אני רוצה מציאות א'. האדם ילך ככה כל יום ויגיד, אני רוצה מציאות א', כי חשוב לו באמת להגיע למציאות הזאת, למצב הזה. יום אחד אדם יקום בבוקר, הוא ימצא את עצמו במציאות א'. והאדם בעצמו לא ידע אפילו איך הוא הגיע למקום הזה. מדוע? מה הסיבה? מכיוון שבבריאת העולם יש חוקים וכוחות רוחניים שאנחנו לא מכירים אותם. מהחוכמה והבינה אנחנו לומדים דברים שאנחנו לא מכירים. אחד הדברים שזה כל המקובלים, הזוהר הקדוש ורבנו ארי וכל תלמידי רבנו ארי, כולנו מלמדים אותנו את היסוד הזה, ורבי נחמן הוריד את זה הלכה למעשה, הכוח הכי חזק בכל בריאת העולם, בכל מציאות העולם, זה הרצון. אף על פי שאנחנו לא רואים את זה, לא מרגישים את זה, גם לא כל כך מבינים את זה, את הדבר הזה, ואף על פי כן הרצון יותר חזק מכל ענייני העולם. לכן חז"ל, חכמנו זכרונם לברכה, רמזו לנו רמז בדבר הזה. הם אמרו, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. שימו לב, נדייק את לשון חז"ל. חז"ל לא אמרו בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. רש"י כותב, זה כתוב בגמרא, רש"י אומר, ברגע שאדם רוצה ללכת בדרך מסוימת, רבים מסייעים לו. מה זה רבים מסייעים לו? אז רש"י מסביר שזה מלאכים וצדיקים ונשמות שבאים לעזור לאדם. ברגע שאדם רוצה מציאות מסוימת, תהיה חזק ברצון הזה. מה זה חזק? כל יום, אפילו אם אתה רואה, עברה שנה שלמה, ולא התקדמת אפילו כחוט השערה לקראת המציאות הטובה שאתה רוצה להגיע אליה, אנחנו מצד עצמנו, נגיד אחרי שנה אני רוצה, עשיתי השתדלות, אני רואה, לא התקדמתי אפילו כחוט השערה. כנראה שאין טעם בזה, אני מוותר על זה. כך אנחנו היינו אומרים. ועל זה צועק בקול גדול, רבי נחמן, לכן הוא אמר הרבה שיחות על הדבר הזה. הוא אמר, לא, אל תתייאש. מדוע? כי אתה לא רואה. כל יום שאתה רצית, אתה כן התקדמת. רק מה, אתה לא רואה את ההתקדמות שלך. יש כזה הנהגה, הקדוש ברוך הוא לא מראה לך את זה. מתי שיגמר תהליך שמספיק רצית, אתה תקום בבוקר ואתה תראה שאתה במציאות הזאת. פתאום אתה נמצא כבר במקום הזה. וזה אפילו לא מובן, האדם אפילו לא מבין איך הוא הגיע למקום הזה. למה? כי מוליכים אותנו בדרך שאנחנו רוצים ללכת. זה עצה אחת. זה עצה שהצדיק מגלה לנו ממקום מאוד מאוד גבוה. דבר נוסף, אומר רבי נחמן, יש, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם, לכל אחד מאיתנו, נתן לנו כוחות. ובאמת ליהודי יש כוחות עצומים ונוראים מאוד. באמת לכל אדם, בפרט לאדם היהודי, יש כוחות עצומים. רק מה? הם מוסתרים מאיתנו. אנחנו לא מכירים את הכוחות האלה. לכן אנחנו לא מחשיבים אותם, ואנחנו גם לא מתעסקים איתם. אחד הכוחות, אומר רבי נחמן, אחד הכוחות זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה השיחה. השיחה עם הקדוש ברוך הוא. אם היינו יודעים איזה כוח ומה אנחנו יכולים לפעול בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, היינו יכולים בקל להפוך את כל העולם. ובפרט, אומר רבי נחמן, וזה צריך לדעת, יש שתי כוחות חזקים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, לימוד התורה ותפילה. חלק התורה זה יותר עניין הגברים, חלק התפילה זה יותר עניין הנשים. לכן חז"ל אומרים, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו על הנשים. אז כולם חושבים שחז"ל מבזים את הנשים, אומרים לו ככה קצת בלשון ביקורת שהן פטפטניות, אבל באמת זה לא זאת הכוונה, לא זאת הכוונה. הכוונה, 9 קבין של שיחה עם הקדוש ברוך, 10 קבין של שיחה עם הקדוש ברוך הוא ירדו לעולם, 9 קבין של שיחה עם הקדוש ברוך הוא נטלו הנשים. הכוח של הנשים בתפילה הוא יותר חזק מהכוח של הגברים. גם לגבר וגם לאישה יש תורה ותפילה. יותר חזק אצל האיש זה התורה, יותר חזק אצל האישה זה התפילה. האם אנחנו היינו יודעים את גודל הכוח של, שיש בתוכנו, את היכולות שאנחנו, שיש לנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היינו יודעים, במקום אחר אומר רבי נחמן, היינו יודעים שאנחנו יכולים בקלות, בקל, כשאדם מחובר עם העבודה הזאת של הדיבור, של התפילה עם הקדוש ברוך הוא, אדם בקל יכול להפוך את כל מציאות החיים שלו. יתר על כן, לא רק את מציאות החיים שלו, אדם יכול גם להפוך מציאות של, 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 של חיים אחרים, של, של כל עם ישראל. מדוע? מכיוון שבבריאת העולם יש כלל. אדם יהודי מדבר באמת. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. ברגע שאנחנו מדברים באמת עם הקדוש ברוך הוא, אין שום מחסום שיכול לעצור את התפילה הזאת. מדוע זה כך? כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה חוק בבריאת העולם. מה זה נקרא לדבר עם הקדוש ברוך הוא באמת? לדבר עם הקדוש ברוך הוא באמת זה נקרא מתוך הלב. באמת זה מתוך הלב. זה הכוונה. קרוב השם לכל קורא לכל שקראו באמת, שקוראים לו מתוך הלב. אם אנחנו אומרים איזשהו דיבור שבא מעומק הלב, אנחנו לא יודעים מה עשה הדיבור הזה. הדיבור הזה פעל פעולות עצומות מאוד. רק לא תמיד מראים לנו את זה. לפעמים כן מראים לנו את זה, לפעמים לא מראים לנו את הדבר, לא מראים לנו את הדבר הזה. אז זה שתי עצות ראשוניות והן היסודיות ביותר להגיע למדרגה השלמה של האמונה. המדרגה, הדבר הראשון זה שאדם ידע. שאדם ידע את כוח, את שתי כוחות גדולים מאוד שיש בו. הרצון והדיבורים עם השם. מה זה נקרא הדיבורים עם השם? יש הרבה דרכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם זה בתפילות מסודרות, אם זה בתהילים, אם זה בשיחה, בהתבודדות. רק אנחנו צריכים להתחיל להוליד, לעורר, לגלות בתוכנו את הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. סיפר לי, ידיד שלי, מקריאת ספר, אז סיפר, הם עלו, לפני הרבה שנים הם עלו ממרוקו. סבתא שלו הייתה מאחד הערים במרוקו, וכשעלו לארץ הם עלו לגור במעלות. אז הוא אומר, הוא סיפר לי, יודע, אנחנו, ברוך השם, היה לה, כמו כל משפחה יהודית טובה, היה איזה 7 או 8 ילדים, ואחר כך גם נכדים, יש שם, כמו שאומרים, חמולה שלמה. כדרך העולם, יש מחלות ויש בעיות. אומר, סבתא שלי באה ממרוקו, היא יודעת להתמודד עם כל הבעיות. איך הייתה מתמודדת? היה לה מדף מאבן, במטבח היה לה מדף מאבן, עכשיו קורה ילד חולה, או איזה בעיה אחרת. יש לה נרות מוכנים, מתחילה להדליק לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בעל הנס, לרבי אליעזר, למשה רבנו, ליוסף הצדיק. אומר, סבתא שלי עומדת 10 דקות, מתחילה לצעוק, לדבר עם כל הצדיקים. היא מתחילה לדבר, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון, יש לי נכד חולה, יש לי בן חולה, תרפא אותו, תפעל, תתפלל בשבילו. אמר לי, אתה יודע מה זה שסבתא שלי מתחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם הצדיקים? הם יודעים מראש, הם כבר לא יצאו ממנה. ישר כבר נותנים לה את מה שהיא רוצה. אז הוא אומר, אבל אם זה היה קצת מתעכב, אז אמר, היה כמה עצים בחצר. הסבתא יוצאת לחצר, עושה שם 15-20 דקות של התבודדות, של שיחה עם הקדוש ברוך הוא. איך זה, אני לא יודע אם אתם מכירים סבתא מרוקאית. היא תופסת את הקדוש ברוך הוא ביד, היא לא עוזבת אותו. היא לא תעזוב אותו עד שהוא לא יתן לה את מה שהוא רוצה. אמרתי לו, משם אנחנו צריכים ללמוד את דרכי התפילה. מהסבתא המרוקאית, צריך ללמוד איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. סבתא מרוקאית לא תעזוב את הקדוש ברוך הוא. ככה זה היה במרוקו. אתה תופס, הסבתות היו תופסות את הקדוש ברוך הוא, היה כל האישות, לא צריכים רופאים, לא צריכים כלום. כל הילדים שלהם היו תלמידי חכמים וצדיקים, רק מהתפילות של הסבתא המרוקאית. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, עכשיו אני יודע מה זה נקרא להיות חסיד ברסלב. להיות חסיד ברסלב זה להיות סבתא מרוקאית. זה לקבל את הדרך של הסבתא המרוקאית. זה לדעת לתפוס את הקדוש ברוך הוא, פשוט מאוד, לא לעזוב אותו. הגעת לרבי שמעון בר יוחאי, הגעת לרבי בייר בעל הנס, אני לא יודע אם פעם ראיתם איך הסבתא המרוקאית מגיעה לרבי שמעון. איזה שיחה היא מתחילה לדבר איתו. רבי שמעון אומר, סבתא, קחי את הכל, רק תני לי את המלוכה, אני לא יכול פה זה, לא יכול להתמודד איתך. באמת, אומרת הגמרא, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהדרך הזאת. מי שהכי משמח את הקדוש ברוך הוא זה הסבתא המרוקאית. מדוע? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה. זה בעצמו, הוא רוצה שאנחנו נהיה באמת במציאות הזאת. שנדע, יש פה בעיה, יש לנו בעיה, יש לנו רצונות, לתפוס את הקדוש ברוך הוא, להתחיל לדבר איתו. כל יום, לא נתנו לי, אל תתייש, תבוא מחר עוד פעם. בסופו של דבר יש מצב כזה שנמאס בשמיים כבר מהתפילות שלך, רוצים להשתיק אותך, נותנים לך את זה, וקיבלנו את מה שאנחנו צריכים. בפרט, אם משתפים בזה גם צדיקים. אם משתפים בזה צדיקים, אז הצדיק לא יכול לסבול את זה, אז הוא גם כן הוא מתחיל להתפלל, זה כבר כוח שאי אפשר, אפשר כנגדו. אז זה אומר רבי נחמן, בסוף הספר ליקוטי מוהר"ן, אומר, באתי להעיר בעולם, באתי להעיר בעולם את דרך התפילה. דרך תפילה זה לא מצווה. דרך תפילה, איך פעם אמר לי אחד מזקני חסידי ברסלב, אמר לי, דרך תפילה זה המקל של האדם היהודי. איפה שאתה הולך, תדבר כמה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה, הרצונות האלה, הם משנים לנו את כל המהות של החיים שלנו. צריך לדעת, אנחנו עכשיו נמצאים בעולם שכל רגע מתהפך לאלף אלפי כיוונים. אדם לא יודע בכלל מחר בבוקר מה יהיה, זה כל הזמן מהפכות, כל הזמן זה מתהפך. והסיבה היא שלפני הגאולה העולם עובר זעזועים ושינויים מאוד גדולים כל יום ויום. אני זוכר שלפני, עד לפני לא הרבה שנים, לפני 20 שנה המציאות הייתה אחרת לגמרי. לגמרי הייתה המציאות. האדם היה יציבות, היה דרך, האדם היה יודע, היה אדם קם בבוקר, הולך לעבודתו, יודע, יש מפלגה, כבר 40 שנה הוא בוחר במפלגה שלו, הכל אותו דבר. היום מפלגות קמות, נופלות, אתה עכשיו לא יודע, יכול להיות שעכשיו הוא ראש ממשלה, אולי בשבוע הבא הוא כבר יושב בבית הכלא, אתה לא יכול לדעת, בבית הסוהר, אתה לא יכול לדעת, הכל מתהפך, ואתה בכלל לא יודע מי נגד מי. אבל זה לא רק בחיים הציבוריים, זה גם בחיים הפרטיים. מדוע? אז החז"ל אומרים שלפני הגאולה, כי העולם עובר הכנה. כל זה באמת, בעצם, ובאמת זה הכנה שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לקראת השינוי מאוד גדול. וההכנה היא, צריך להסביר למה אז ככה היא ההכנה, יש לזה סיבות. ההכנה היא שכל הזמן יש רעידות אדמה, כל הזמן יש זעזועים. אין יציבות. האדם, יום אחד הוא מוצא את עצמו פה במסלול כזה, ופתאום הוא מוצא את עצמו באחד במסלול אחר, הוא אפילו לא יודע איך עברתם, ממקום למקום, ולמה, ומה קורה פה. כדי לעבור בשלום את כל המהלכים האלה, אז אנחנו צריכים לדעת שדבר ראשון זה, יש לנו שתי כוחות גדולים מאוד, עצומים, שאנחנו יכולים לפעול איתם דברים נפלאים מאוד. הדבר הראשון זה הרצונות הטובים, לרצות דברים טובים, והדבר השני, להתרגל לדברים הקדוש ברוך הוא. הרבי נחמן מברסלב, לפני 220 שנה, שיחה הייתה לפני פטירתו, הוא אמר, לפני שיבוא משיח צדקנו, אומר, אדם שיהיה לו דרך של תפילה, התבודדות, שיחה עם הקדוש ברוך הוא, יעבור את כל המהלכים של הגאולה, של ערב הגאולה, הכנה לגאולה, אומר, הוא יעבור את זה ביישוב הדעת ובשלוות הנפש. אבל אדם שלא יהיה לו את הדרך הזאת, גם אם הוא יעבור את זה בשלום, אז הוא יהיה כמו מטורף בדעתו, מבולבל מאוד בדעתו, הוא בכלל לא יבין מה קורה, למה הדברים האלה קורים. אבל בדרך התפילה אנחנו מתחברים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים, יש פה מישהו שעושה את הדברים האלה ומנהיג את הדברים. זה לא לחינם. והתפילה מחברת אותנו עם המקום הזה. ואז אנחנו יכולים לעבור את כל מה שקורה לנו היום, את כל מה שקורה לנו אנחנו יכולים לעבור ביישוב הדעת ובשלוות הנפש. ואז הוא קיבל את הכלים האלה. זה הכלים שהבן מלך קיבל להיכנס למדינה. ואז הוא נכנס למדינה, והוא מתחיל עכשיו לעבור עוד מהלכים, עוד שלבים, כדי להגיע לשלמות שלו. והוא אמר להם, הוא הגיע לשרים של המדינה, והוא אמר להם, אני יודע ואני רוצה להחליף את השם של המדינה. אני רוצה להחזיר למדינה את השם הקודם שלה, שתהיה המדינה טיפשית והמלך חכם. מה אתם רוצים שאני אעשה? אז אמרו לו, אם אתה חכם כזה, ואתה יודע איך לעשות את זה, יש כאן גן, ככה הם מספרים לו השרים, יש כאן גן, והגן הזה הוא נפלא מאוד מאוד, וזה גן מופלא, שגדלים על העצים, כלי מתכות, כלי כסף, כלי זהב, וזה פלא מאוד גדול הגן הזה, הוא חידוש מאוד גדול. אך הבעיה שאי אפשר להיכנס לתוך הגן הזה, אי אפשר להיכנס לגן. למה? כשאדם נכנס לתוך הגן, אזי תכף מתחילים לרדוף אותו, ורודפים אותו, והוא צועק, והוא אינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו. וככה הם רודפים אותו, עד שהם מבריחים אותו מן הגן. על כן נראה, אם אתה חכם כזה, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה, אם תוכל להיכנס לגן הזה, זה יהיה סימן שאתה באמת חכם כזה, שיכול להחזיר את השם של המדינה. שאל אותו, שאל אותם, הבן מלך שאל אותם, האם מקים את האדם שנכנס? אמרו לו, לא, רק רודפים אחריו. והוא לא יודע כלל, הוא בורר בבעלה גדולה מאוד, כי יש שם צעקות גדולות מאוד. והלך הבן מלך, אמר, אני אלך אל הגן, אני אראה מה הגן הזה. הלך אל הגן, וראה שיש שם חומה ושער, והשער פתוח, ואף אחד לא שומר שם, כי לא צריך לשמור, כולם מפחדים להיכנס לגן הזה, אז אין צורך בשמירה. וראה שעומד אצל הגן אדם, דהיינו שהיה לוח עץ, היה לוח עץ, ועל הלוח עץ היה מצויר שם דמות אדם. וכתוב שם שהאדם שמצויר על הלוח זה המלך שהיה לפני כמה מאות שנים. ובימי המלך הזה היה שלום וכו'. והתבונן היטב בלוח עץ ובגן, ואז הבין, הבן מלך האמיתי הבין, שאם הוא יעמוד ליד האדם הזה, אי אפשר לרדוף אותו. והוא נכנס לגן, כי זה היה קצת בתוך הגן, ונכנס לתוך הגן, ובאמת התחילו לצעוק ולרדוף אותו. הוא מיד נעמד ליד האדם הזה, והתבטל הכל. התבטלו כל הצעקות, כל הרדיפות. ואז הוא הבין עוד דבר, שאם הוא ייקח את האדם הזה, ויעמיד אותו במרכז הגן, בשבילים שהולכים לתוך הגן, כל בני האדם יוכלו להיכנס לגן הזה, ולא יבדפו אותם אף אחד. והוא באמת עשה את זה, לקח את הלוח עץ, והעמיד את זה בתוך מרכז הגן, בשבילים שבתוך מרכז הגן, ואמר לכולם, עכשיו אתם יכולים להיכנס לגן, ואף אחד לא יקרא לו שום דבר. ובאמת נכנסו לגן, והתבטל הכל. לא היה צעקות, לא היה רדיפות, לא היה כלום. ואמרו לו, אף על פי שראינו כזה דבר, יש לנו עוד משימה אחת. אבל זה צריך להבין מה זה המשימה הזאת. המשימה הזאת, העניין של הגן, זה קשור למה שדיברנו קודם. העולם הזה, יש בעולם הזה גן, גן מופלא מאוד. גן שיש עליו כלי זהב, וכלי כסף, וכלי מתכות. כשהכלים האלה הם מרמזים על מדרגות רוחניות, שאדם יכול להרגיש ולחוות בעולם הזה חוויות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. אבל אי אפשר להגיע למדרגה הזאת. למה? כי מפחידים את האדם. כל פעם שאדם רוצה לעשות איזשהו דבר לכיוון האמת, לכיוון הטוב, מתחילים לבלבל את האדם. הבלבולים האלה זה בלבולים רוחניים. זה נקרא להט החרב המתהפכת. יש כזה דבר שנקרא את החרב המתהפכת, זה כתוב בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן, אז הוא העמיד בפתח גן עדן את החרב, להט החרב המתהפכת, שזה רמז ומשל לכל הבלבולים הרוחניים שעובר על האדם. כשאדם רוצה להגיע למקום רוחני טוב, מתחילים לבלבל אותו, מתחילים לצייר אותו, וזה המציאות שלנו. ראה, הבן מלך האמיתי הבין שכדי לזכות, להיכנס לתוך המדרגה הרוחנית הזאת, שזה נקרא הגן המופלא, הוא צריך לעמוד ליד האדם שמצויר על הלוח עץ. מה זה האדם הזה שמצויר על הלוח עץ? והאדם, הגימטריה של המילה אדם, זה 45. יש א' 1, ד' 4, ומ' זה 40, ביחד זה 45. המושג הזה, אדם, או 45, כתוב בספרי המקובלים שיש אור רוחני שנקרא אור מה, אור האדם, אור מ"ה, 45. האור הזה, ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם האור הזה, אז אנחנו זוכים להינצל מלהט החרב המתהפכת. הדרך של להתחבר עם המקום הזה, זה הדרך של האמונה. הדרך של האמונה. ברגע שאנחנו זוכים להתחיל להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, לשתף את, את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו, אנחנו מתחברים עם האור הזה שנקרא אור ממהי, אור האמונה. וככל שהאור של האמונה יותר מהיר בנו, מתבטלים כל בלבולי העולם הזה. כל הבלבולים שקורים לנו, זה הצעקות שהוא היה שומע בתוך הגן, כשהאדם לא היה יכול להחזיק מעמד במדרגה הזאת, היה שומע צעקות, והיה בורח מתוך הגן, בורח מהאמת. אז כל זה מתבטל ברגע שאדם זוכה להאיר בתוכו את האור ממי. ויש, שזה למעשה זה אור האמונה. עכשיו אנחנו, לפני הגאולה, בדיוק בכניסה לגן. הגאולה זה הגן. הגן זה, כמו שאמרנו קודם, זה באמת איפה שאנחנו באמת רוצים להיות. אנחנו באמת רוצים להיות בגן הזה. זה כלי כסף, זה כלי זהב, זה הכוונה, זה מדרגות רוחניות של תענוג, של עושר רוחני מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים להתקלל בזה, שזה הגאולה. לפני זה מתגברים הצעקות, כל הבלבולים. אומר רבי נחמן, תתחבר עם אור מה? עם האור של האמונה. כלומר, כמו שדיברנו קודם, על ידי הרצונות, על ידי הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי חיזוק האמונה בתוכנו, אנחנו מתחברים עם זה, וככל שאדם מתחבר עם זה, הוא יראה איך שיותר ויותר מתבטלים בתוכו הצעקות. יש צעקות בתוכנו, שזה כל הבלבולים של מחשבות, רגשות, זה נקרא הצעקות שהיו בתוך הגן, שמבריחים את האדם, לא נותנים לו יישוב הדעת. הביטול של הצעקות, זה בעצם ההתחברות עם האורמה, עם האור של האמונה, שזה על ידי, מה שדיברנו קודם, על ידי הרצונות, התפילה והדיבורים. וצריך לדעת, צריך לדעת פה כלל. יש, אמנם זה מדרגות רוחניות גבוהות, אבל למעשה כל אדם יהודי יכול להגיע אליהם, יש בכוח, באפשרות יש לכל אדם יהודי להגיע לזה, שאדם, כשהוא יראה משהו במציאות העולם הזה, הוא לא יפחד מזה אפילו לא כחוט השערה. יש מדרגה כזאת. מדוע? כאשר אדם יראה את המציאות בעולם הזה, הוא כל כך יראה וירגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, שכל מציאות העולם הזה תתבטל כנגד זה. הגמרא מספרת על אחד הצדיקים, רבי שמעון בן שטח, שהלך פעם לטייל ובאו שתי אריות רעבים אליו. ורבי שמעון, הגמרא אומרת שהוא באמת היה במדרגה הזאת, במדרגה של אמונה שלמה. כשהוא ראה את האריות, הוא מספר את הגמרא, מה התעורר בתוך רבי שמעון? הוא ראה אריות רעבים. אנחנו היינו רואים אריות רעבים, ספק אם היה לנו נשימה, לא היינו כבר נושמים מרוב פחד. הרבי שמעון שראה שתי אריות רעבים, ספר את הגמרא שהוא היה לו קושייה ותמיהה לקדוש ברוך הוא. אמר, אתה בראת את האריות האלה, מסכנים, איך אתה נותן להם להסתובב רעבים? אז שהכפירים שואגים לטרף, ואתה לא נותן להם את אוכלם ביתו? הרבי שמעון התפלא. אז המספר את הגמרא, אז הוא התפלל, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם סעודה, ירדו שתי חתיכות בשר. משמיים ירדו שתי חתיכות בשר, החתיכות בשר היו כאלה משובחות, ששתי הראיות האלה הסתפקו בחתיכה אחת. והסביע אותם חתיכה אחת, הסתובבו והלכו, והשאירו לו חתיכה. הראיות עשו לו טובה. אמרו, אתה התפללת בשבילנו, אנחנו נשאיר לך את החתיכה. הוא קיבל גם חתיכת בשר. אבל עכשיו זה בעיה גדולה. זה בעיה מאוד גדולה. ואת הגמרא, רבי שמעון אמר, לא יודע איזה בשר עם הכשר. איזה שחיטה הייתה פה, איזה בדץ יש על הבשר הזה. אבל את הגמרא, הוא לקח את הבשר הזה, הלך לישיבה לשאול את החכמים אם מותר לו לאכול את הבשר הזה, כשר או לא כשר. אמרו לו בישיבה, זה דבר יורד משמיים, אתה שואל אם הוא כשר? ודאי שהוא כשר. פה יש מחלוקת איזה בדץ הכי טוב. אבל בוודאי שאם זה בדץ שמיים, זה ודאי בדץ הכי טוב. אמרו לו, אין דבר תמה לא כשר יורד משמיים, אתה יכול לאכול את הבשר הזה. ככה מספר את הגמרא. בעזרת השם, אנחנו מחכים שיבוא משיח צדקנו. פעם קראתי שירדו הרבה ממתקים משמיים, שוקולדי וסוכריות, ירדו משמיים. אז תהיה בעיה, יבואו ילדים הביתה עם חבילות של ממתקים, ואבא יגיד להם, רגע, אבל תסתכל לי ויש על זה הכשר. התחיל יהיה פה בעיה, ישאלו אם זה הכשר ספרדי, אשכנזי, סומכים על זה, לא סומכים על זה. אז צריך לדעת, כל מה שיורד משמיים זה כשר, אפשר לסמוך על זה, בעזרת השם נקווה, במהרה ירדו עלינו ממתקים משמיים.